תחילת הבית, מרנן ורבותיי, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אנחנו שמחים לחגוג בעזרת השם ולציין את חנוכת הבית של רבי יעקב וחבצלת וכל הילדים, שיהיה להם הבית הזה בעזרת השם ברכה והצלחה. מה זה עניין של חנוכת בית? אז לכבודך כתבתי שיעור הבוקר בעזרת השם, שיהיה לך גם כן, ושתבין מה קורה בזמן חנוכת הבית. מובא במדרש, במדרש תנחומה, שהשבת שלאחר ששת ימי בראשית היא סוד חנוכת הבית. מעניין. כלומר, המדרש אומר לנו שהשבת שאחרי הבריאה, קדוש ברוך הוא ברא יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי, והשבת שבאה אחרי כל ששת ימי בראשית, קורא לזה המדרש חנוכת בית. כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם בנה בניין, ואחרי שהוא סיים לבנות את הבניין של בריאת העולם, כן, אז הוא עשה חנוכת בית. כמו שכשבונים בית, אחרי סיום הבניין, עושים חנוכת בית. אז תשאל אותי, אבל אני לא בניתי, אני באתי לפה, אני בסחירות. זה אותו דבר. אדם שעמל כדי לשלם סחירות, זה כאילו קנה, רכש בית, אפילו אם זה חודשי. אז זה כאילו עמלת כדי להגיע למצב הזה. אז זה בעצם נקרא בניין. כל הבניין שקדם הוא בעצם עבודה, ועכשיו זה כמו שבת שאנחנו מציינים עכשיו בחנוכת בית. עכשיו, מה רוצה לומר לנו המדרש? והנה, כדי להבין ההשוואה בין שני העניינים, יש להקדים דברי רש"י. בראשית ברא אלוהים, הוא לוקח את הפסוק הראשון בתורה. מה זאת אומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? ולא אמר בראשית ברא י' כ' ו' כ'. למה הוא משתמש, למה התורה משתמשת בשם אלוהים ולא בשם הוויה, בבריאה? למה דווקא השם הזה מופיע? אומר רש"י, לפי שבתחילה עלה במחשבתו התברך לברוא את העולם במידת הדין.
הוא
ברא במידת הרחמים. אוקיי? לא, הוא לא ברא במידת הרחמים. הוא שיתף מידת הרחמים. מה זאת אומרת? שהוא ברא במידת הדין, אבל ראה שאין העולם מתקיים. זה לא שהוא לא יכול לברוא. הוא יכול לברוא במידת הדין, צריך לברוא במידת הדין, אבל הקיום של העולם לא יכול להישאר במידת הדין. ולכן מה הוא עשה? הוא שיתף את שם הוויה במידת הדין. מה עשה? הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. כלומר, אם אני אומר שיתף, זאת אומרת שמי עיקרי? מידת הדין. ואחרי זה משתפים למידת הדין את מידת הרחמים. ולכן בסיום כל הבריאה, מה כתוב? שילוב של שני השמות. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. זאת אומרת, בסיום הבריאה יש לנו שני שמות. למרות שבהתחלה כתוב בראשית ברא אלוהים בלבד את השמיים ואת הארץ. לא שם י' כ' כ', הוא לא מופיע שם, בכל הבריאה. עד שהאדם הראשון מופיע, ואחרי זה בסיום כל התהליך מופיעים שני השמות. זה נקרא שיתוף מידת הרחמים, שם הוויה, במידת הדין, שם אלוהים. עד עכשיו זה מובן. עכשיו למה? שאלה. בשביל לברוא את העולם צריך את מידת הדין. כמובן, כשאין הפירוש כפשוטו חס ושלום, שכאילו הוא ראה בורא שטעה בבריאתו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? הוא בורא ופתאום הוא רואה שזה לא יכול להתקיים, אז הוא בא ועושה תיקונים. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. שטעה בבריאתו ולכן אין העולם מתקיים כפי שרצה תחילה. חס ושלום לומר כך. אלא, הפירוש הוא, כפי מה שכתבו חכמי האמת, כן, כתוב בספרי הקבלה והחסידות, כי אם לא הייתה נעשית הבריאה במידת הדין שיסוד הצמצום, לא היה העולם יכול להתקיים. כלומר, העולם היה מתבטל במציאות האינסופית. אני מסביר, כדי לברוא את העולם, הרי הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה, זה אין סוף ברוך, הוא ממלא כל המציאות, אין כלום. עכשיו, אם אתה לא מצמצם משהו, אם אתה לא עושה משהו בעל מידות, הכל הולך לאיבוד, אתה לא יודע איפה זה נמצא. זה כמו מחשבה אינסופית, איפה היא תהיה? אז כל בריאה שאתה עושה, כל דבר שאנחנו בונים בחיים שלנו, יש לו מידות. אין דבר כזה דבר בלי מידות. כן? קודם כל יש זמן, יש נפש ויש מקום. הבקבוק הזה, כדי לייצר אותו, צריך לתת לו גבולות. אז כל בריאה דורשת גבול. הגבול הזה שנותן את המידות של הדבר עצמו, זה נקרא צמצום. זה נקרא מידת הדין. כלומר, מידה שנותנת מידתיות, שיעור. לכן, הבריאה חייבת לעבור דרך מידת הדין. אי אפשר אחרת. אם לא, אז אין סוף, נשאר אין סוף, ברוך הוא. ואין עולם. לכן, מה שקדם לכל חייב שיהיה מידת הדין בעשייה עצמה. המחשבה האלוהית העליונה, אנחנו לא מדברים עליה. עלה במחשבתו התברך, זה מדרגה עליונה מאוד. אבל הביצוע זה מידת הדין. ולכן כל הבריאה עצמה מופיעה בשם ששייך למידת הדין. איזה שם? אלוהים. כן, הבן ישחי אומר שמותר לומר אלוהים, לא צריך להגיד אלוקים. בסדר? אז השם הזה, זה איתו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ורק מחמת האסתר והצמצום, אז נעשה מקום לעולם כדי שלא יתבטל. אז העולם חייב לעבור דרך צמצומים והגבלות. אם אני לא מגביל משהו, אני לא יכול להראות משהו. הרי כל דבר מופיע בעולם שלי בגלל שאני מלביש אותו, נכון? אם אני לא מלביש משהו, הוא לא יופיע. נשמה בלי גוף, בלי לבוש, אתה לא רואה אותה, היא לא מופיעה. כלומר, אנחנו רק לבושים של דברים פנימיים. כל דבר זה לבוש למשהו. על כן, מה שעלה במחשבתו התברך שהבריאה תהיה דווקא במידת הדין, זה הכרח. אלא שבא לומר שבמידה זו לבדה לא מתאפשר קיומו של עולם. לא הבריאה, הבריאה חייבת, אבל הקיום, בשביל זה לא מספיק מידת הדין. חס ושלום, אם הקיום היה רק במידת הדין, לא היינו יכולים להחזיק מעמד. כי היינו רק בהגבלות, כל הזמן מוגבלים, מוגבלים, מוגבלים. אז מה עשה אחרי שברא את הכל? שיתף מידה אחרת, חדשה, שנקראת רחמים. והמידה הזאת בעצם נותנת זמן ואפשרות להשתכלל ולהתפתח. זה נקרא רחם. רחמים זה רבים של רחם, כמו אישה. למה התינוק נמצא בתוך הרחם של האימא? כדי לתת זמן לנשמה לרדת ולהתלבש בעולם הזה. אז נותנים לה רחם. בלשון רבים זה רחמים. כלומר, מה הביטוי הפנימי של הרחמים? זמן. וזמן זה המימד שאנחנו חייבים בעולמנו כדי להתפתח. עכשיו, זה נקרא קיום העולם. לכן בא ושיתף אימה את מידת הרחמים, והכל היה במחשבת הבורא כבר בתחילת הבריאה, לא שהבורא התבלבל. וכיוון שהתורה היא התוכנית שעמדה ביסוד הבריאה, הביט בתורה וברא את העולם, כך אומרים לנו חז"ל, הסתכל באורייתא וברא עלמא, כך אומר הזוהר הקדוש. כלומר שהתורה היא ביסודה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל בתורה, מה זאת אומרת מסתכל בתורה? הרי לא הייתה תורה כתובה כמו שאנחנו רואים היום. התורה שנמצאת בשמיים לפני שהיא יורדת לעולמנו, היא לא כתובה על חומר. זה תורה שמימית, אינסופית, שיש בה את כל הסודות. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על התורה הגדולה הזאת, השמימית הזאת, ובורא עולם. כלומר, כל הבניין של העולם, התוכנית של העולם הזה זה התורה. לכן, כשלא מקבלים תורה, מה קורה לעולם? הוא חרב. אם חס ושלום לא היינו מקבלים את התורה בהר סיני, מה היה קורה לעולם? חוזר לתוהו ובוהו. למה? כי כאילו אנחנו חיים בעולם בלי התוכנית המקורית. התוכנית המקורית של העולם זה התורה. בלי תורה אין חיים. על כן גם הפרשיות העוסקות בבריאה, בבריאת העולם, חייבות להיות בהיעלם ובצמצום, ממש כמו הבריאה עצמה. הרי התורה זה התוכנית. אז אם הקדוש ברוך הוא צמצם כדי לברוא, אז גם הפרשיות שמדברות על הבריאה, גם הן מצומצמות. אותו דבר. כי הרי התוכנית חייבת להיות מקבילה לביצוע. עכשיו, מה זה אומר? כלומר, שאם היו פרשיות אלה בהתגלות, אם היינו רואים הכל, מבינים הכל בפרשיות האלה, לא הייתה הבריאה יכולה להתקיים. כי הרי שוב פעם, היינו בעולם שהוא אינסופי. אז יש לנו בעצם צמצום, רק הצמצום הוא זה שנתן מקום למציאות העולמית. אני שוב פעם חוזר, כל פעם שאני רוצה לבטא משהו, אני חייב לצמצם. הנה עכשיו אני מדבר, מה אני עושה? אני מצמצם, נכון? הרי אני חייב לצמצם, יש לי מיליון מחשבות, אני חייב לבחור במילה אחת, ולא במילה אחרת. אז הכל זה צמצומים. הפה שלי מצמצם את מה שהמוח שלי חושב, והמוח שלי מצמצם את המחשבות היותר גדולות. כלומר, אני רוצה צמצום, 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 עד שזה יוצא במילה אחת. וכמה שהצמצום שלי נכון יותר, המילה שהוציא מהפה שלי תהיה מדוקדקת ובול, קולעת. לא צריך להוסיף כל מיני מילים. כמה שאדם מדייק יותר בדיבור שלו, זה מראה שהחוכמה שלו גדולה יותר. כולם בחוכמה עשית. על זה נאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר. תשימו לב איזה שם מופיע. שוב פעם, אלוהים. כבוד אלוהים הסתר דבר. כבוד זה מלכות. אם אתה רוצה לגלות משהו בעולם הזה, אתה חייב להסתיר אותו. אז איזה שם זה? אלוהים. אלוהים זה בעצם ההוויה שמלובשת בטבע. דרך אגב, אלוהים והטבע זה אותה גמטריה. 86. אז כל מה שיש לנו בעולם הזה זה בעצם גילוי של הוויה מלובש. כי שם אלוהים הוא סוד מידת הדין והצמצום. אז כל פעם שאתה רוצה לדבר על צמצום, על גבול, תדע שזה שם אלוהים. אבל אנחנו כבני ישראל אסור לנו לשכוח שיוד כבב כשם העצם הוא מתלבש בתוך שם אלוהים. על זה אנחנו אומרים אדוני הוא האלוהים. לא להתבלבל חס ושלום, לא להפריד בין השמות, לא להיות מקצץ בנטיות. לכן זה מידת הדין לבד, זה נקרא שם אלוהים. דרך אגב זה כמו קוס, לכן אני נוגע בקוס. קוס בגמטריה זה 86, זאת אומרת שזה גבול. זה שם אלוהים. וכשאני ממלא את הקוס במשקה, אני כאילו מביא בתוכה שם הוויה. ואז אני משלב שם הוויה עם שם אלוהים. לכן מה אני אומר ברכה? את שני השמות. ברוך אתה יוד כאב כן? אלוהינו מלך העולם שם אלוהים. תשימו לב, כל ברכה משלבת את שני השמות. אם לא זה לא יכול לעבוד. והוא שייך להיעלם ולהסתרה. אז תשימו לב, מצד אחד אני מסתיר את עצמי, הנה יצאתי עכשיו, הסתרתי את עצמי, התלבשתי, נכון? מה זה להתלבש? להסתיר. אז אתה מסתיר את עצמך כדי להתגלות. מעניין, הכל הפוך. היית צריך לצאת ערום, אבל לא יראו אותך. ערום, ערום, אני לא מתכוון בגוף, בלי כלום. אם לא היה לנו עור, אם לא היה לנו גוף, היה לנו רק נשמה, לא היינו רואים אותנו. אתה יודע כמה נשמות יש בחדר הזה עכשיו? אתה לא רואה אותן, נכון? היית אמור לראות. אתה עוד מעט תראה, אתה קובי, אתה רואה אותן. בעזרת השם, קדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, אתה. ורק מכוח זה התאפשרה הבריאה. קובי היה קשור לצדיק גדול. חכם יונתן, הרב יונתן, שהיה מקובל גדול מאוד, וקובי זכה להיות אצלו, ממש משמש אותו במשך שנים. אז יש לו בעזרת השם גם כן השגות, הוא קיבל ממנו כל מיני כוחות. ואם לא היה כך, היה העולם מתבטל באינסוף. אז הגבול מחויב, ומכאן ואילך כבוד מלאכים חקור דבר. מה זה כבוד אלוהים חקור דבר? כבוד מלאכים חקור דבר? ללמד כי כל ששת ימי המעשה הייתה הבריאה מתרחבת מנקודת הצמצום, כן? שהתחילה והולכת ומתמתחת ונמתחת. רק שבהגיע יום השבת התווספה חיות חדשה במציאות שהחלה להפוך את ההסתר ולהתגלות עליונה בתוך הבריאה. ובכוח אותה פתיחה הכל התעלה והחל להתגלות כפי המקור האלוהי בלי צמצום. אני מסביר את זה במילים פשוטות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הכל היה צמצום, 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 צמצום. עד שהגיע השבת. כשהגיע השבת, הכל התחיל להתרחב. פתאום התגלה האור האמיתי. וזה הסוד של חנוכת הבית. אני מסכם, אני לא רוצה להכביד עליכם. זאת אומרת שמה? שמתחילת העולם, מתחילת הבריאה, זה כמו בית שאתה בונה. היה לך קשה להגיע לבית הזה, נכון, קובי? מאוד קשה. ראית כמה חודשים ולא האמנת עד הרגע האחרון, וכל פעם הייתי אומר לך, לאט לאט יגיע בזמן, אל תדאג. נכון? ואמרתי לך, יהיה לך עוד יותר טוב מהבית שהיה לך לפני. ברוך השם. עכשיו, זה קשה. תשתה, אתה יכול לשתות, אל תדאג. זה קשה, זה לא פשוט. עכשיו, מה קורה כשאתה מגיע? עכשיו זה כאילו מתרחב. זה כאילו כל מה שאמרנו עכשיו. ההתחלה זה מידת הדין. הכל צמצום. הגמרא אומרת אפילו כל מי שבונה בית מתמסכן. למה הוא מתמסכן? כי הוא עוסק רק בגבולות. פה הוא שם קיר, פה הוא סוגר, פה הוא סוגר. לפני זה כל העולם היה שלו, עכשיו הוא סוגר את עצמו בתוך קירות. אז מה יותר טוב?
אוי.
כן? יותר טוב להיות, כן? כל הכפר שלי, כל העולם שלי. פתאום אתה סוגר את עצמך בקירות אתה חי עכשיו ב-80 מטר מרובע, למה? היית יכול לחיות בכל העולם, לא? יותר טוב. אומרים לו, חכמים, אם אתה רוצה שיהיה לך מסגרת של עצמך, אתה חייב להתחיל בגבולות. גבולות זה צמצום. אז כל מי שבונה את הבית שלו הופך להיות מסכן. למה? כי הוא סוגר את עצמו. אז מסכן, 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 פה קיר ופה קיר ופה קיר, בסוף יש לך איזה מין שביל כזה קטן בתוך הבית, אתה נכנס, אתה תוקע. מה קורה פה? אז מה עושים? כדי שהחיים שלך לא יישארו ככה, בסוף כל הבניין, מה עושים? חנוכת בית. ומה אתה עושה בחנוכת בית? פתאום הופך להיות איש של חסד. תראה, שולחן מלאכים, אתה בא, נותן לכולם, תאכלו, תשתו, חופשי, אף אחד לא משלם, מה זה? כלומר, אתה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. עד עכשיו היית בצמצום, צמצום, 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 עכשיו אתה פתאום מתרחב.
השבת.
זה כמו השבת בבריאה, זה הסוד. כל השבוע של בריאת העולם היה צמצום, צמצום, כדי לברוא את השמיים ואת הארץ. וכשהגיע השבת, הכל התרחב. לכן אומר המדרש שהשבת דומה לחנוכת בית. ומה העיקר בחנוכת בית? קביעת מזוזה. כי כשאתה קובע את המזוזה, אתה בעצם עושה עניין גדול מאוד. כי המזוזה היא זו שמרחיבה עכשיו את כל הידיעה שלך. לכן כל פעם שאתה עושה משהו, שמת לב שכשכולם קראו, לקחתי אותך למזוזה ואמרתי לך לשים את היד, ואתה קראת שם משהו מיוחד. ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך. זאת אומרת ששם יש שם קדוש שהוא ההתרחבות, לכן זה דומה לשבת. אז עכשיו אנחנו כאילו בשבת של הבית שלך. גם אם זה לא יום שבת, עכשיו חנוכת הבית זה דומה לשבת. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו. כל הזמן להתחיל בגבול, חייב, אבל אחרי הגבול אתה צריך לחזור להתפתחות ולרוחב, ולהיות רחב וגדול ונדיב ואיש של חסד. ואם אתה לא חז ושלום משתף מידת הרחמים במידת הדין, אז אתה לא דומה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא עשה. ברא את העולם במידת הדין, ואחרי זה שיתף מידת הרחמים. ככה זה בחיים שלנו. תעשה גבולות לעצמך, אבל אחרי שבנית גבולות, תתרחב ותהיה איש של חסד, איש שיודע להשפיע.
תיקח את ירדן, את מצרים, את עיר הכל.
יש גם עניין של תיאור,
הרב, נכון? נכון, זה נקרא תהרה. כן? למה? כי בעצם אתה סגרת, וכשסגרת, לא נכנסתי לכל הפרטים, יש כל מיני כוחות שליליים. אתה מזמין סתרא אחרא. כי כל גבול זה חס ושלום מזמין דברים לא טובים. כשאדם סוגר את עצמו, כשהוא קמצן, כשהוא סוגר, כשהוא מצטמצם, אז הוא מביא כל מיני דברים מלאכי חבלה, חס ושלום. ורק כשהוא נפתח, כל מלאכי החבלה בורחים. וממה הם בורחים? מהמזוזה. כן, על מזוזות קראנו בתפילה, זה אותיות זז מוות. מזוזות זה להזיז את המוות. ולכן כשאתה קובע מזוזה, אתה מזיז את כל המוות הזה, את כל המלאכי חבלה. ולכן בעזרת השם אנחנו מאחלים לכם שבבית הזה תהיה ברכה, שיהיה שפע, שתהיה נדיבות, שתהיה איש טוב, עם אישה טובה, עם ילדים טובים, בעזרת השם. וישמע בבית הזה כל מה שאמרנו, כל ססון ושמחה, שהילדים יגדלו, יתחתנו, ובעזרת השם יהיה לך נחת מכל צאצאיך, והפרנסה שלך תלך ותתגדל ותתרבה, שתוכל בעזרת השם לפרנס את בני ביתך בנחת ולא בצער, בכבוד ולא בצמצום, ובשקט ובשלווה, כדי שתוכל להתפנות לבוא לשיעורים בכפר, שאתה כבר שנים רוצה להגיע. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה בשפע שתוכל לצאת אחרי הצהריים להיות בשקט. וכל החברים וכל מי שבא לשמח אותך יקבל את אותן ברכות. אמן. ובעזרת השם נהיה כולנו שמחים ואושרים. ודע לך שעשית את החנוכה הזאת, דחיתי אותך, נכון? כל הזמן. עד שכבר לא יכולת אמרת, וואי, הוא ישכח אותי, נכון? לא שכחתי אותך, רציתי שזה יהיה באדר ב'. למה? כי באדר ב' זה הקדוש ברוך הוא נקרא א', הוא בא לדור פה, אז לכן אדר, האלף בא לדור, זה חודש אדר. אז עכשיו מה שעשית בחנוכת בית, הקדוש ברוך הוא בא לגור יחד איתכם בבית. לכן חיכיתי בשבילכם שיהיה לכם טוב לרגע הזה. ברכה והצלחה ומזל טוב, אמן.
וגם כל מתאפל לתורה.
ברוכים תהיו. קובי, אולי תגיד לנו בכל זאת איזה משהו קטן?
תשאיר, תשאיר.
אתה יודע שמי שמספר צריך גם לספר.
לא למספר.
זה לא סתם המילה לספר. כן? כל אחד חייב לספר ביציאת מצרים. כל המרבה לספר, אחרי זה משובק. כל הזמן אתה. איפה הגמול, איפה המעבר? אין לו לקבל, כולם רואים.